בוקר טוב לכולנו, בוקר טוב לצופים שבבית. אנחנו עומדים לפני חג השבועות הבא עלינו לטובה, והתורה ניתנה במדבר, לכן השבת נקרא פרשת במדבר לפני חג השבועות, כמו שכתוב גם בפרשת יתרו, כשבאו למדבר סיני, ויחן שם ישראל נגד ההר. כמה שמות יש לחג השבועות? כמה שמות יש? אני חושב שיש כמה? מספר, מספר, מי יעשה לי מספר? כמה שמות יש לך? מספר, מי יגיד לי קודם כל תשובה מספרית? כמה שמות לחג השבועות? ארבע? אני חושב חמישה, נו נתחיל להגיד, רבי שלמה?
מתן תורה,
יפה,
יפה,
חג השבועות, ו? עוד אחד, עצרת. אז אומרים שחמישה שמות יש לחג השבועות, הם רמוזים במילה שבועות. רמוזים. למה? שין של שבועות זה שבועות. בית של שבועות זה ביקורים. איפה כתוב על חג השבועות, חג הביקורים? זה, כבוד הרב, זה שם של הקרן הקיימת, שבים ביקורים לקרן הקיימת. מה פתאום? זה כתוב בתורה, פרשת פנחס. וביום הביקורים, איזה ביקורים זה נקרא? סלנו לכתפינו? יש שני פירושים למילה ביקורים. אחד, שמחג השבועות מביאים ביקורים לבית המקדש, כדכתיב פרשת כי תבוא. אבל באמת, ביקורים מביאים לבית המקדש משבועות ועד החג. אפשר להביא גם עד חנוכה. רק ההבדל מביא וקורא, אז אם כן, זה מתחיל את הביקורים. טוב, כיוון שמתחיל את הביקורים, נקרא שמו ביקורים. אבל התורה כותבת אחרת קצת. וביום הביקורים, בהקריבכם מנחה חדשה להשם. אומר רש"י, חג השבועות קרוי ביקורי קציר חיטים, על שם שתי הלחם, שהם הראשונים למנחת חיטים, הבאה מן החדש. כלומר, שאין מביאים מנחות בבית המקדש מן החיטים החדשות, כמו שכתוב בתורה, בעניין איסור חדש, שלהדיות אסור חדש עד להדיות, מה מתיר את איסור חדש? הבאת העומר, כי דכתיב, ולחם וקלי וחרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה. אבל יום הביקורים, על המזבח, המנחה החדשה, היא ביום הביקורים. לכן, אם כן, יש שני פירושים למילה יום הביקורים בתורה. בקרבכם מנחה חדשה להשם בשבועותיכם, מקרא קודש יהיה לכם, ומלאכת עבודות תעשו. מה זה ביקורים על שום המנחה החדשה? כך מפרש רש"י. אבל יש מפרשים, שמשם ואילך מביאים ביקורי אדמתך, כי דכתיב בתורה, ראשית ביקורי אדמתך תביא בית השם אלוקיך, אז מאז מביאים ביקורים. זאת אומרת, המילה ביקורים עצמו ישנם שני פירושים. עכשיו הגענו לאות ב' שבועות. עכשיו את הו', תכף נראה מה חסר לנו, אז, אבל עין זה עצרת, עצרת, זה שם ששגור יותר בפי החכמים עצרת, ו... האחרון, תף, זה תורה. עכשיו, הוו, שבאמצע, אין לי ראשי תיבות בשבילה, אולי נקרא לזה וחג הקציר, כדי שנזכיר גם את השם חג הקציר. כל אופן, המילה שבועות, ארבע אותיות שלה, ממש כוללות את השמות של החג, והוו, אפשר לקרוא לזה וחג הקציר. אם כן, אלו החמישה שמות. מכל השמות האלה, בתורה מזכירים, בתפילה מזכירים שם אחד, והוא זמן מתן תורתנו. זמן מתן תורתנו. מה המיוחד בזמן מתן תורתנו? נעיין בסוגיה במסכת פסחים, שאומרת איך ראוי להתנהג בעצרת. רק אני רוצה להקדים הקדמה, שהשם, אמרתי קודם שהשם עצרת לא כתוב בתורה. קודם להגיד לי, כבוד הרב, השם עצרת לא כתוב בתורה, כתוב עצרת תהיה לכם, עצרת תהיה לכם, וכתוב עוד עצרת לשם אלוקיך. נכון, אבל כל זה לא הולך על שבועות. כל זה לא הולך על חג השבועות. המילה עצרת, כן? אלא על מה בתורה מוסבה המילה עצרת בלשון הכתוב? אחד, בפרשת פנחס, ביום השמיני עצרת תהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו. מה זה עצרת תהיה לכם? ביום השמיני עצרת תהיה לכם, עוד יום אחד, בבקשה עשו לי סעודה קטנה כדי שאענה איתכם, כנגד ישראל דיבר הכתוב. אז המילה עצרת הוא נקרא מלשון, המילה עצרת לקוחה משמיני עצרת. איפה עוד פעם אחת כתוב בתורה המילה עצרת? בספר דברים. בספר דברים נאמר עצרת להשם אלוקיך. על מה נאמר המילה עצרת להשם אלוקיך? על בספר דברים נאמר עצרת להשם אלוקיך. על איזה חג נאמר, נסתכל בספר דברים, פרק ט"ז. פרשת ראה, לא על שבועות. ששת ימים תאכל מצות, וביום השביעי עצרת להשם אלוקיך. לא תעשה מלאכה. ליום השביעי של פסח. אם כן, הכינוי עצרת הוא על היום השביעי של פסח בספר דברים, ועל היום השמיני של סוכות לפי פרשת פנחס. ממתי השם עצרת הוא חל על חג השבועות? זה לשון חכמים. מה כתוב בגמרא? על יסוד שני הפסוקים האלה שואלת הגמרא קושיה. פסוק אחד אומר עצרת להשם אלוקיך, פסוק אחד אומר עצרת תהיה לכם. אז איך צריכים לחגוג את כל החגים, את כל הימים טובים, כולו להשם או כולו לכם? מצד אחד כתוב עצרת להשם אלוקיך, אז כל החג תהיה עסוק בדבקות בקדוש ברוך הוא, בלימוד תורה, עצרת להשם אלוקיך. מצד שני כתוב עצרת תהיה לכם. רב לזר סבר, או כולו להשם או כולו לכם. שתי דרכים יש בעבודת השם יתברך, או כולו להשם או כולו לכם. רב יהושע אומר, זה לא שתי דרכים, אין סתירה בין הפסוקים. חלקהו, חציו להשם וחציו לכם. באיזה חגים הם נחלקו? בחגים שנאמר בהם המילה עצרת, דהיינו אמרנו סוכות, נאמר עצרת, בשמיני עצרת ובפסח. אז כנראה הם לומדים בלימוד במה מצינו גם ליום ראשון של פסח וא' של סוכות, במה מצינו. אומרים שלא חילק הכתוב, אז לכן הוא אומר, רב לזר אומר, או חציו לשם או חציו לכם. מה אם יגידו על חג השבועות? לחג השבועות שנקרא עצרת יש גם מחלוקת או לא? אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, ושניהם מקרא אחד דרשו. אז רב לזר אמר, או כולו להשם או כולו לכם. לכן אומר רב לזר, אין לא לאדם ביום טוב, אלא או אוכל ושותה, או יושב ושונה. שתי דרכים, מה שהוא בוחר. רבי יהושע אומר, חלקהו, חציו לאכילה ושתייה, וחציו לבית המדרש. אמר רבי יוחנן, שניהם מקרא אחד דרשו. כתוב אחד אומר, עצרת לשם אלוקיך. כתוב ואומר עצרת תהיה לכם. רב לזר סבר או כולו להשם או כולו לכם. רב ישוע סבר חלקהו, חציו להשם וחציו לכם. ומה בדבר חג השבועות? גם בזה יש מחלוקת? שבועות אין מחלוקת. שבועות הרבעי ישראל נגד ההר. אומר רש"י, ראה שבחניה שלהם אין מחלוקת. אז גם פה לענייננו אין מחלוקת. אמר רבי אלעזר, הכל מודים בעצרת דבעינן נמי לכם. בעצרת כולם מודים שצריכים גם לשם וגם לכם. מהי טעמה? יום שניתנה בו תורה לישראל. שמעתם את הנימוק? בגלל שזה יום שניתנה בו תורה לישראל, לכן צריכים חציו לכם. אני חשבתי שאם יום שניתנה בתורה לישראל ראוי להיות להשם. לא, הוא אומר לא מספיק להשם, צריכים גם לכם. למה? כי זה יום שניתנה בתורה. זה מובן? זה לא מובן. זה אפילו קל וחומר. למה קל וחומר? ומה פסח וסוכות שאנחנו עושים על שום הניסים שעשה עמנו המקום ברוך הוא. הניסים האלה היו ניסים של יציאה מעבדות לחירות, וכן סוכות שהקיפם בעדן הכבוד, או בסוכות ממש למען דמר אחד, לבל יקם שערב השמש. אם כן, יציאת מצרים עבדות לחירות זה יציאה גשמית מעבדות לחירות, וסוכות זה הצלה גשמית משערב ושמש. ובכל אופן, אומר הבלזר, שאפשר לעשות כולו להשם. למה? כי מודים לשם על כל ההצלות והניסים הגשמיים. מתן תורה שכולה רוחנית, הלכת כמה וכמה שנודה להשם, שיהיה כולו להשם. אומר הבלזר, אי אפשר. כולו להשם בשבועות אי אפשר. צריכים חציו לכם, כי ניתנה בו תורה. נו, אז להפך, אם ניתנה בו תורה, שהתורה כולה רוחנית, צריך להיות כולו להשם. ואילו הגמרא בפסחים אומרת, סמכת עמוד ב', שלכן צריכים, לכן צריכים לכם. אמר רב יוסף, הכל מודים גם בפורים, שבינה נמי לכם. מהי טעמה? ימי משתה ושמחה, כתיב בי. מביאה הגמרא סיפור על מר ברדר אבינה, שכל השנה יושב בתענית, חוץ מעצרת, חג השבועות, ופורים, וערב יום הכיפורים, שהיה אוכל, ולא יושב בתענית, עצרת, יום שניתנה בתורה לישראל, ולכן הוא היה אוכל בחג השבועות. ופורים, ימי משתה בשמחה כתיב, ערב יום הכיפורים, כי מצווה לאכול בערב יום הכיפורים. מביאה גמרא גם על רב יוסף, שביום חג השבועות, היה אומר, או, תעשו לי עגלה משולשת. למה משולשת? כי זכינו לתורה, שניתנה בחודש השלישי, הוא חודש סיוון, לעם משולש, כהנים לווים ישראלים, לכן אמר, תעשו לי עגלה בת שלוש שנים. ומה הוא אמר? אם לא היה היום הזה, כמה יוסף איקה בשוקה. אז לכן היה שמח שבזכות מעלת חג השבועות זכינו לתורה, אז היה שמח כל כך בתורה, והיה עושה נושא חגיגה, אומר, תעשו לי עגלה משולשת, אם כן יוצא שצריכים לכם. אז השאלה היא, הנשאלת היא, האם בגלל זה צריכים לכם? בואו נראה מה הדבר המשותף בין פורים לבין עצרת. לכאורה אין שום דבר משותף, אבל יש דבר משותף. מה משותף? מתן תורה. מתן תורה משותף לפורים ולעצרת. בעצרת קיבלנו את התורה, והרי זה יום מתן תורה, ואנחנו קוראים בתורה בחודש השלישי על מתן תורה, וגם בפורים קיבלנו את התורה. האם זו אותה קבלה או קבלה שונה? תשובה, הגמרא במסכת שבת אומרת שקבלת התורה יש לישראל, זה היה אירוע מאוד מיוחד שקפה עליהם הר כגיגית. על המילים והתייצבו בתחתית ההר, אומרת הגמרא בשבת פ"ח, מלמד שקפה עליהם הר כגיגית. ובפורים קיבלו את התורה מרצון, מלמד שקיבלוה מרצון, הדור קיבלוה בימי אחשוורוש. מה פירוש הביטוי? קפה עליהם הר כגיגית. וכי ישראל, אפשר להגיד שישראל קיבלו את התורה בכפייה? הרי ישראל אמרו נעשה ונשמע. הם אמרו נעשה ונשמע, וירדו מלאכי השרת וקשרו להם שני כתרים לכל אחד ואחד מישראל. ממש קיבלו מרצון הכי גדול. אז איך זה הר כגיגית? ויתרה מזו, במתן תורה כולם ראו איך שהשם נותן את התורה למשה, כי דכתיב בקרא, פנים בפנים דיבר השם עמכם בהר מתוך האש. כולם ראו עין בעין את מתן תורה. אז זה אפשר להגיד שקפה להם הר כגיגית? הם רצו לקבל את התורה פשיטה, מצד שני, באסתר, זה היה במצב מתוך הסתרת פנים. אז בואו ננסה לחשוב מה הניגוד בין פורים למתן תורה. בפורים באמת היה מצב של אסתר, הסתר. אסתר מן התורה מניין, כי כתיב אנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא. כלומר, שעם ישראל קיבל את התורה בפורים, גם מצב של הסתרת פנים. אם הסתרת פנים, תורה מניין, איך קיבלו את התורה? תשובה, הקורא את המגילה למפרע לא יצא. למה לא יצא? קריאת שמע אפשר לקרוא קודם ויומר, אחר כך ויה עם שמוע, אחר כך שמע, ויצא, אפילו קריאת שמע. אבל את המגילה למפרע לא יצא. וכל זה למה? קריאת שמע יש בה שלוש פרשיות. קבלת עול מלכות שמיים זה פרשה ראשונה, עול המצוות ויה עם שמוע תשמעו אל מצוותיי, ופרשת ציצית. לכן אפשר גם למפרע. לכתחילה צריך לקבל עול שמיים, מלכות שמיים תחילה. בימי אחשוורוש הכל היה מקרה. אם הכל היה מקרה תורה מניין, כשמחברים את כל המקרים יוצא פאזל שלם. מי עשה את כל הפאזל הזה? האם זה יכול להיות שזה נהיה לבד? ויאמר המן בליבו? לא יכול להיות. כל המגילה כולה כשקוראים אותה מראשה ועד סופה מבינים שיד הקדוש ברוך הוא בדבר. אין אפס. אין אפשרות להבין שהמגילה הכל היה מקרה. אלא השגחת השם בדרך של הסתרת פנים. אז ישראל קיבלו את התורה גם מצב של הסתרת פנים. הסתרת פנים זה מקום הכי גדול לטעות בו. מתן תורה זה מקום הגדול שאי אפשר לטעות בו. מכיוון שכולם ראו את השגחת השם הגדולה, אז לא הייתה להם בחירה, לא הייתה להם ברירה. כולם ראו איך שהשם מדבר עם משה ונותן את התורה לעם ישראל, ועם ישראל רצו לקבל את התורה, אז זה מקום שאי אפשר לטעות בו. ולכן לדורות, יש מצווה לזכור את מעמד הר סיני, כי נכתיב בתורה בפרשת ואתחנן, יש מצווה מיוחדת יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב, לזכור ולא לשכוח, זכור אל תשכח, אומר הרמב"ן, זה מצוות עשה ולא תעשה. לזכור מאין באו לוחות הברית, מאין באה התורה, לזכור את מעמד הר סיני, כי כל זה היה בהמונים גדולים, מלמד ששרתה שכינה לעם ישראל בהמונים גדולים. אז זה לא שהקדוש ברוך הוא דיבר עם משה בלבד, אלא כולם ראו את השכנת השכינה ששם ירד על הר סיני ודיבר עם כל עם ישראל, לפחות שתי דיברות ראשונות, עד שישראל אמרו שאינם יכולים לשמוע את כל, את כל השם מתוך האש. יוצא שיש כאן ניגוד. בפורים היה קבלת התורה מתוך הסתרת פנים, ובמתן תורה היה קבלת תורה מתוך גילוי פנים, עד כדי כך שבני ישראל היו כמלאכים. מה המלאכים? אין להם בחירה. גם לישראל לא הייתה להם בחירה, זה היה הכל ברור. זה פירוש הביטוי, כפה עליהם הון כגיגית. כמו שמצב של כפייה, אין לאדם ברירה, אין לאדם בחירה, ככה כאן, כשהם ראו את הר סיני בוער באש, ואת הקולות, ואת השופר, ואת הלפידים, ואת הר השם, ואת השם מדבר עם משה, ברור שהשם נותן את התורה, והם רצו לקבל את התורה בשמחה, כי לכתיב, נעשה ונשמע. אבל ישראל רצו לקבל את התורה, אבל מי לא הסכים שקבלו את התורה? המלאכים. אז יש, אמרתי כבר פעם, שיש שני מדרשים שנראים לכאורה חלוקים, נפנה למדרש האחד. מדרש האחד נמצא בשמות רבה, שאומר המדרש שהמלאכים לא הסכימו שמשה יקבל את התורה. אמרו, מה לילוד אישה בינינו וכו' וכו'. אני מקצר, כי כבר הסברתי בעמד המדרש הזה, אבל כתוב המדרש רבה ככה. אותה השעה ביקשו מלאכי השרת לפגוע במשה. עשה הקדוש ברוך הוא קלסטרין של פניו של משה, דומה לאברהם. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אי אתם מתביישים מאמנו? לא זהו שירדתם בתוך ביתו ואכלתם בתוך ביתו? אמר הקדוש ברוך הוא למשה, לא ניתנה לך התורה אלא בזכות אברהם. אז מעניין, הקדוש ברוך הוא לא למד חומש עם רש"י, שרש"י אומר על הפסוק ויוכלו, עשו עצמן כאוכלים. מה הוא אומר למלאכים? אי אתם מתביישים שירדתם אצלו ואכלתם בתוך ביתו? הוא יודע שהמלאכים לא אכלו בתוך ביתו. תשובה, המלאכים באמת לא אכלו בתוך ביתו, אבל אברהם מכין להם סעודה. ועולה, מסתלק ראשון ראשון. אם כן, החסד של אברהם, זה גורם לתת את התורה. כי אומר הקדוש ברוך הוא, צר צורת פניו של משה כצורת פניו של אברהם. רוצה לומר למלאכים, תראו המלאכים, אתם רואים אצל משה רבנו את הדמות של אברהם. אתם רואים את הדמות של אברהם בתוך הדמות של משה. מה זאת אומרת? אברהם זה כבר מעשה שהיה, זה מעשה רחוק, שהיה לפני שנים הרבה. מה אפשר לראות? כן, אבל התכונות של אברהם אתם רואים אצל משה. אז אם אתם רואים שהתכונות של אברהם, כך מסביר המהר"ל בספר תפארת ישראל, וזה לשונו. מידת אברהם שהיה גומל חסד, היה בו ביותר מידת הטוב. וזהו שאמר המדרש, קלסתר פניו של משה כדמות אברהם. כי מי שיש לו מידה זאת, יש לו פנים מיוחדים, והוא פני הטוב. הפך, מי שיש בו רע, ניכר הרע בפניו. כמו שכתוב בספר בראשית, מדוע פניכם רעים היום? לכן מי שיש לו מידת הטוב, הוא מוכיח שפניו טובים. לכן, גילה הקדוש ברוך הוא שפניו של אברהם, שמידתו הייתה טובה, הייתה במשה. אז ברחלתם בביתו, אתם רואים מידת הטוב של אברהם? אם כן, משה, נתלבש אתה במידת אברהם, כי יש לבן כוח של אביו. אז משה בא למלאכים ואומר להם, התורה כולה מטרתה לגמול חסדים. אז איך היה גמילות חסדים של אברהם? באכילה ושתייה. גמילות חסדים של אברהם היה באכילה ושתייה, לכן אומרת הגמרא, באינן נמי לכם. למה צריכים לכם? כי העצרת זכינו לתורה בזכות אברהם, שאברהם גמל חסד עם המלאכים, אז אם כן, באינן נמי לכם, כדי לזכור שבזכות אברהם קיבלנו את התורה. אבל מה אומר בזכות אברהם? זה אומר מחויבות, שהמחויבות של עם ישראל היא לעשיית חסדים, כמו שקוראים את רות בשבועות, שבזכות החסד המשולש שגמלה רות עם נעמי, ובזכות החסד שנעמי גמלה איתה, בזכות החסד שבועז נתן לה ללקט, ובזכות החסד שהיא גמלה עם בועז לבלתי לכת אחרי הבחורים עם דל ועם עשיר, והסכימה להינשא לבועז, ובזכות החסד שבועז הסכים לקחת אותה לאישה, כל זה וכל זה וכל זה, זה אומר, והוכן בחסד כיסא, ועושה חסד למשיכו, שמהכיסא של הזה, יוצא מזה חגך דוד המלך, בזכות החסד. אז אם כן, אדם שגומל חסד ביום טוב, איך הוא גומל? גומל חסדים, גומלים חסדים, חברו, וכל מיני נושאים, בנושאים גשמיים ובנושאים רוחניים. אז מה בעצם מלמד אותנו חג השבועות? חג השבועות בא, נקרא, אמרתי, יום הביקורים, שמעלים על המזבח מה? חיטה חדשה. ובעומר, בפסח, עלינו על המזבח, את השעורים. אז פה מעלים שעורים על המזבח, ופה מעלים את החיטים על המזבח. מנחת החיטים, מנחה חדשה לשם, בשבועותיכם. בחג השבועות עושים מנחה חדשה. כתוב בתורה, וביום הביקורים בהקריבכם מנחה חדשה להשם בשבועותיכם. מקרא קודש יהיה לכם. אז מביאים מנחה חדשה על שם שתי הלחם. שם הראשונים, אומר רש"י, שתי הלחם. הם הראשונים. אבל בשבועות כן, נכון, זה גם החידוש. על שם שתי הלחם, שם ראשונים למנחת חיטים, מה אתה אומר? על שם שתי הלחם, שם ראשונים למנחת חיטים, הבאים מן החדש. עכשיו, בפסח אסור חמץ, ומעלים על המזבח את השעורים. אז מה הקשר בין השעורים לבין החיטים שמביאים אותם בחג? הקשר הוא שמשך 49 ימים התכוננו להביא לקדוש ברוך הוא את הדברים הגשמיים, כשמעלים אותם לגבוה, זה הופך לדבר רוחני. כמו שבמנחת העומר אנחנו מעלים על המזבח את הסעורים, שזה דבר מאכל בהמה בעצם, אז זה דבר חומרי, אבל כשמעלים אותו על המזבח, אז זה נהפך לדבר רוחני. ככה האדם מישראל, את כל הכוחות הגופניים שלו, שעושה אותם לשם השם יתברך, הוא מקדש אותם לגבוה. אז זה הכוח של עם ישראל, זה כתוב במשנה. ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות, ומהי קדושתה? שמביא ממנה העומר והביקורים ושתי הלחם. מה משותף לעומר ולביקורים ולשתי הלחם? מה שאין מביאים כן מכל הארצות. שארץ ישראל מקדשים אותה על ידי שהחומר של ארץ ישראל הופך לרוח. כשמביאים את העומר על המזבח, הרי אנחנו מקדשים את החומר. וכשמביאים את הן את מנחת הביקורים והן את הביקורים של שבעת המינים, וגם הביקורים של שבעת המינים, כתוב והנחתו אצל מזבח השם אלוקיך, את פרשת כי תבוא, כתוב והנחתו אצל מזבח השם אלוקיך. מלמד שהביקורים טעונים תנופה והנחה בצד המזבח. יש שם שני ביטויים. ביטוי אחד, ולקח הכל אתן מידיך והניחו לפני מזבח השם אלוקיך, וסוף הפרשה כתוב והנחתו לפני מזבח השם אלוקיך. אומר כן, אומר הרמב״ם וככה בגמרא, שביקורים טעונים גם תנופה לגבוה וגם הנחה בצד המזבח. כלומר, הדבר החומרי שהוא ביקורים משבעת המינים, מעלים אותם למזבח. אומרים לקדוש ברוך הוא, כי שלך הכל ומידך נתנו לך. מה זה בא להראות? שאדם ישראל מקדש את הכוחות החומריים שלו, כל הדברים החומריים, הוא מעלה אותם לצורך גבוה. אז זה הרעיון של הבאת העומר, וזה הרעיון של שתי הלחם בשבועות, וזה הרעיון גם של הביקורים שמביאים בשבועות, ואחר כך ניתנים הביקורים לכהן. אז אם כן, מה אנחנו רואים מכאן? שבשבועות בעינן לכם, כי אם היו נשארים בשבועות למדרגה של כולו להשם, היו נשארים באבמינה של המלאכים, שאמרו, מה לילוד אישה בינינו? הרי זה המלאכים רצו, שתינתן התורה רק למלאכים. עליבא דמלאכים, לו הייתה תורה ניתנת למלאכים, לא היה חג שבועות של אכילה ושתייה. להראות שהתורה ניתנה לנו, לבני אדם, כי התורה ניתנה בחיבור, בחיבור של אחוז בכיסא כבודי, ואחזר להם תשובה, אומרת הגמרא בשבת. מה זה אחוז בכיסא כבודי? שהאדם החומרי יכול להידבק ברוח. שאדם ישראל יכול להידבק בתורה. זה החידוש של היהדות. שאדם שהוא כולו בשר ודם, ילוד אישה בינינו, יכול להידבק בכיסא הכבוד. באותה מידה, בין הנמי לכם, מוכחים את הלכם כדי לקדש את הלכם. לכן אומרת הגמרא, שבחג השבועות, לכולם בין הנמי לכם. ולכן בפורים, בין הנמי לכם. כמו שאמרתי, שחג הפורים הוא ימי משתה ושמחה, כי חג פורים זה קבלת התורה מתוך הסתרת פנים, ואילו חג השבועות זה קבלת תורה מתוך גילוי פנים. גילוי פנים כזה גדול שהיו ישראל למצב שהם ראו איך שהקדוש ברוך הוא מדבר עם משה ועם בני ישראל פנים בפנים, וכולנו ראינו איך שהשכנה ירדה אל הר סיני. אז מה זה אומר לנו לדורות? למה יש מצווה לזכור את מעמד הר סיני? כדי לדעת שבשר ודם יכול להידבק באלוקה, והשכינה שורה לעם ישראל בהמונים גדולים. לכן בין הנמי לכם. אז הלכם של פורים והלכם של שבועות זה אותו הלכם. זה בא להגיד שזה מהות התורה, שאדם ישראל מקדש את החומר. ייתן הקדוש ברוך הוא ונזכה לראות שארץ ישראל תהיה מקודשת מכל הארצות, וכל אומות העולם יכירו בקדושתה, ויבואו כל הגויים ונערו אליו כל הגויים, ונזכה להביא לבית המקדש עומר וביקורים ושתי הלחם ולקיים המצוות הללו. חג שמח לכל הציבור ולכל השומעים.